ערב טוב ומבורך. אנחנו נדון היום בדתות המזרח, כשחלק מהדברים שאנחנו נעסוק בהם כבר עסקנו בהם בדרך אגב במהלך השיעורים הקודמים, אבל כאן אנחנו נשתדל לרכז את הנושא. יש בעולם היום, כפי שאמרנו כמה פעמים, יש מאבק, תחרות, בדבר השאלה מי יוביל את התרבות האנושית. יש כל מיני מוקדים שתובעים את הבכורה בהובלת האנושות מבחינה תרבותית וערכית. המוקדים טוב, יש הרבה מוקדים, אבל המוקדים החזקים היום הם ארבעה. הם ארבעה, והאחד החזק בינתיים הוא העולם המערבי, בעל המורשת הנוצרית. אם כי הוא לא תמיד נוצרי מבחינה דתית, אבל הוא נוצרי מבחינה תרבותית. המרכז שלו מתנדנת בין אירופה לארצות הברית. המרכז השני שתובע היום בצורה אגרסיבית את ההחלפה, את החלפת המקום של ארצות הברית, הלא הוא האסלאם. זה מוקד שני שהיום מתעורר מחדש ותובע את הבכורה. המוקד השלישי הוא היהדות, שעדיין איננה יודעת את נפשה ואינה כל כך מודעת לכוחה להציע אלטרנטיבה תרבותית לאנושות. והמוקד הרביעי, שהיום הוא מאוד חזק, מהווה גורם משיכה, הלו הוא המזרח, במובן הרחב של המילה. נגיד היותר בולט מבחינה תקשורתית, בין הזרמים הרוחניים שבאים מן המזרח הרחוק, אלו הוא הבודהיזם, ובאופן ספציפי יותר הבודהיזם הטיבטי, אף על פי שיש כמובן עוד זרימות אחרות שמתחרות, אפשר לומר, על השוק של הרוחניות. עד לפני זמן לא רב, היו עוד כמה זרמים, למשל הקומוניזם, שהיום נמצא בנסיגה, אבל תמיד יש אפשרויות של קומבק, מה שנקרא. עכשיו, מה שאנחנו נדון כאן מבחינה יהודית בדתות המזרח, ניתן לומר שישנה שאלה שחייבת להטריד את התודעה היהודית ביחס לדתות האלה. והיא שאם אנחנו מסתכלים על המפה של העולם, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא חילק את עולמו לשני מרחבים שונים, שכמעט ולא התקיים ביניהם מגע במהלך הדורות. הלא הם המרחב המערבי והמרחב המזרחי. וזו באמת שאלה גדולה. למה הקדוש ברוך הוא חילק את עולמו כך? כשמבחינה גיאוגרפית נוכל לומר כך, שיש קו שחוצה את אסיה מצפון לדרום, או מדרום לצפון, איך שתרצו. הקצה הדרומי של הקו הזה נמצא במדבר פונג'אב. מדבר פונג'אב נמצא על הגבול בין פקיסטן להודו. אפילו המילה פקיסטן, הפי של המילה פקיסטן, זה לקוח מן הפונג'אב. נכון? זה הרי פקיסטן זה תערובת של כמה מילים, קשמיר, אפגניסטן וכדומה. אז יש פונג'אב, זה הפי של פקיסטן. הם ממשיכים קצת יותר צפונה, מגיעים להרים גבוהים מאוד, הרי פמיר, הרי קשמיר. אם ממשיכים עוד קצת יותר צפונה, מגיעים לערבות שקשה מאוד להתיישב בהן, מה שנקרא מרכז אסיה, קזחסטן וכדומה. ממשיכים עוד קצת יותר צפונה, מגיעים לסיביר, ובסוף מגיעים לאוקיינוס הארקטי. כלומר, יש איזה מין מכשול גיאוגרפי טופוגרפי שהקדוש ברוך הוא הציב בין שני חלקי העולם. ואם אנחנו מסתכלים על מה שקורה, אנחנו יכולים לומר שמבחינה היסטורית ראינו שהיה קשר גדול, מעמיק, מתמיד, בין העמים שהיו ממערב לקו הזה, בין אלה לאלה. כלומר, פרס, בבל, ארץ ישראל, יוון, רומא, ספרד, צפון אפריקה, כל המרחב הזה עמד בקשר רציף, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה תרבותית, במשך אלפי שנים. כל זה מהווה מה שנקרא המערב, במובן הרחב מאוד של המילה, לא במובן המצומצם של התרבות האירופאית יוונית רומית, אלא במובן הרחב הכלל עולמי, כל זה מהווה יחידה אחת. לעומת זה, מצד מזרח של הקו הזה, אנחנו מוצאים גם כן תרבויות שבאו במגע רציף ביניהן, אלוהן, הודו, סין, יפן, בורמה, קוריאה, כל זה מהווה גם כן איזה מין מרחב תרבותי ופוליטי אחד, שהיה בו זרימה של מידע, של תרבות וכדומה. בין שני המרחבים האלה כמעט ואין היכרות. כלומר, אפשר לומר, האירופאים עבור הסינים היו הברברים הרחוקים מצד מערב, אבל זה לא אמר שום דבר. כמעט ולא ידעו איך הם נראים האנשים האלה. כמו כן, גם עבור אנשי המערב, המזרח, זה אגדות, אז יש הסיפורים של מרקו פולו, מגיע משם, פתאום הוא מספר כל מיני סיפורים על מה שקורה בסין, בקושי מאמינים לו, עד שהוא מוציא את הזהב והמרגליות שהוא הביא משם. כלומר, יש באמת חלוקה של התרבות האנושית לשניים, כשל עצמו הדבר הזה דורש מאיתנו להבין, אם יש לה היסטוריה משמעות, מה התוכנית האלוהית שיש בחלוקה הזאת. דבר נוסף, אם אנחנו מסתכלים על עם ישראל, שאנחנו, לפי היהדות, מקובל להאמין שזה עם חשוב. העם החשוב הזה, הוא צריך להיות או בארץ ישראל, או בחלקים גדולים של ההיסטוריה שלו, מפוזר בין העמים, גלות. איפה הגלות נמצאת? הגלות נמצאת בחלק המערבי ולא בחלק המזרחי. אמנם, ישנן תיאוריות שיש למידה מסוימת של סבירות, על השפעה סמויה של עם ישראל בחלק המזרחי של העולם. עשרת השבטים, המתנות שנתן אברהם וכדומה, ויש אפילו כאלה שרוצים לומר שכל התרבות היפנית התחילה מיהודים ועוד כמה דברים כאלה. אבל בסופו של דבר, ההשפעה הגלויה, הממשית, המורגשת של עם ישראל היא בחלק המערבי ולא בחלק המזרחי. עכשיו, בחלק המזרחי מדובר על מיליארדים רבים של בני אדם. בעלי תרבות מפותחת ביותר, לא מדובר על כמה שבטים פראיים, כמה אנתרופולוגים חוקרים אותם, מדובר על משהו רציני מאוד. אז פה נשאלת השאלה היהודית, כן? כמו השאלה תמיד עם הפילים בשאלה היהודית. אז אפשר לומר, המזרח והשאלה היהודית, כלומר השאלה היא למה אין יהודים שם? זה לא שלא היו, היו קצת קהילות, בקייפנגפו למשל, היו יהודים בסין, וגם בהודו יש לנו ידיעות על הקהילות השונות של יהודים שהיו שם. אפשר לעשות אפילו כרך דעווה של דיווח של כל מה שקרה שם. אבל בסופו של דבר זה לא עולה בערך גדול לעומת ההיסטוריה של עם ישראל בפולניה, ברוסיה, בבבל, בארץ ישראל, בצפון אפריקה, בארצות הברית. כן? שם המוקדים של ההשפעה של עם הסגולה. ואני שאלת השאלה, מה המזרח אומר עבורנו? ומדוע עם ישראל לא נמצא שם? עד כאן שתי השאלות הגדולות, שהן בעצם שאלה אחת, שאלת החלוקה של העם, של העולם לשני חלקים.
מה עם אפריקה השחורה?
כן, אז זו, אפשר להגיד, יש חלקים שאפשר לומר שלא היוו החלק המוביל של ההיסטוריה. למשל, אפשר להגיד על תרבות המאיה והאינקה, שהיו תרבויות מפותחות ביותר, מדוע לא התייחסתי אליהם? כי בסופו של דבר הם לא אלה שהובילו את התרבות. כמו כן גם אפריקה השחורה או האבוריג'נים באוסטרליה. עם כל הכבוד שאנחנו רוחשים כלפי התרבויות השונות לגווניהן, אבל בכל זאת לא היוו החלק המוביל. עד עצם היום הזה ניתן לומר שאפריקה השחורה היא נספחת במידה רבה לעולם הנוצרי, ובמידה אחרת לעולם המוסלמי, בסופו של דבר. כן? ו... כן, בבקשה?
איפה בהפרדה הזאת, איפה נמצא ארצות האסלאם?
ארצות האסלאם, בחלוקה הזאת שאני עשיתי, הם נמצאים במערב. כן? במערב, ללא שום ספק, האסלאם מהווה חלק מהדיאלוג הפנימי של החלק המערבי של העולם. אף על פי שמבחינת מאפיינים מסוימים, הוא קצת קשור למזרח. בסדר? כן, אני יודע על כל הנואנסים שיש. כן? אינדונזיה, שהיא המדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם, היא אסלאם מזרוחניק כזה, לייט. כלומר, הם לא כל כך דתיים. יש דתיים, יש דתיים יותר. דברים כאלה ודאי שעשויים להשתנות. אבל יש על זה גם, כנראה. כן. לא, אפשר גם להבין, כלומר, יש הערה כזאת של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שהחיסרון של האסלאם ושל הנצרות, מבחינת הרייטינג שלהם, זה שהם טענו, כלומר, מייסדי הנצרות והאסלאם, טענו שהדת שהם מייסדים נועדה לכל בני העולם. אז אם כך, היה צריך להיות שיהיו מוסלמים בעולם כולו. נגיד כך, מוסלמים בפרופורציה שווה בכל המדינות שבעולם. היה צריך להיות גם שהנצרות תתפשט בכל העולם במידה שווה. והנה אנחנו רואים, למרבה הפלא, שיש איזשהו מרחב גיאוגרפי תרבותי, גיאופוליטי, כלומר, של הנצרות, ויש מרחב גיאופוליטי של האסלאם. עכשיו, באסלאם זה מאוד בולט. איפה השתרש האסלאם? הוא השתרש בעיקר בארצות של מה שחכמי הגיאוגרפיה מכנים, האלכסון הצחיח. מה זה אלכסון צחיח? זה אלכסון שמתחיל בערך ממדבר גובי שבמונגוליה, בצפון מזרח, פונה דרך קזחסטן, אחר כך פרס, אחרי זה דרך חצי האי ערב, אחרי זה דרך מדבר סהרה עד מאוריטניה. זה מין אלכסון כזה, מצפון מזרח לדרום מערב, ששם נמצאות הארצות שמבחינה אקלימית הן צחיחות, כלומר עם כמות גשמים קטנה. וזה כנראה תואם את האופי המדברי של הדת המוסלמית.
איזה נקרא
עובד מוסד בעברית המוסלמית? כי בראשית זה מוסד כזה. אריד. אריד צחיח, ואיך אומרים אלכסון? דיאגונל. כן. אריד דיאגונל. כן. יש משהו גם ברוסית בשביל זה, אבל... טוב, אבל אתה תשים לב שהמדבריות בעולם הן נמצאות באמת באופן כזה של איזה אלכסון, ומשום מה דווקא מסביב לאזורים האלה התפתח במיוחד האסלאם, והדבר הזה באמת אומר דורשני. האם יש איזשהו יחס?
הם עשו את המדבריות האלה.
הם עשו את המדבריות האלה, לפעמים גם, אבל אולי זה אומר משהו, כן, אפשר גם להגיד את זה, אבל אולי זה אומר משהו לגבי אופיו של האסלאם.
זה המדעית שתרבות אנושית עשה מדבר, לא חשוב.
טוב.
יש אירוע אחד שלא בדיוק מסתדר עם הטענה של טאג לגבי שני עולמות, של הכיבוש של המונגולים.
כן, אז הכיבוש של המונגולים דווקא...
שבעצם...
אני רק שואל אותך, למה התפרקה האימפריה המונגולית? למה היא התפרקה?
גדולה מדי.
גדולה מדי, זה בדיוק העניין.
זה לא, אבל למה?
לא, כלומר, מה זה גדול מדי? אם יש אחידות גיאוגרפית, אין בעיה שזה יהיה גדול. כן? למשל, רוסיה, הפדרציה הרוסית, היא מגיעה מקצה אירופה עד האוקיינוס האטלנטי. לא, זה לא כל כך מתפרק. יש איזה אחידות, יש איזה בלוק. בגלל שיש פה ערבות, כלומר, מבחינת השטח, אני אומר. יש פה ערבה רציפה. הדבר הזה הוא משמעותי. עד האוקיינוס, כן, מה אני אמרתי? אטלנטי, שקט, אותו דבר, לא? טוב, כן. כן. טוב. עכשיו, הייתי מציע בכל... כן. אני יודע שיש הרבה הערות שאפשר לומר על כל מה שאני אומר, אפשר להגיד שהדברים הם מאוד יחסיים, אני הודיתי מראש שיש נואנסים בדבר הזה. יחד עם זאת, המוקד הזה של תרבות מערבית, תרבות מזרחית, זאת היא עובדה תרבותית שקשה להתווכח איתה. כן. פילים. הפילים והתרבות והשאלה היהודית. זה סיפור על על יהודי גרמני וצרפתי שהגיעו לאי בודד שבו יש רק פילים. אחרי כמה שנים הם יוצאים משם, אז הצרפתי כותב ספר הפילים והאהבה. הגרמני אחר כך, אחרי כמה שנים, מוציא ספר, שלושה כרכים, הפילים והסדר. ואחרי 10 שנים היהודי מוציא אנציקלופדיה, הפילים והשאלה היהודית. זה היה כבר, בסדר. חשבתי שאתה יודע. טוב, בסדר. עכשיו, השאלה היא, האם אנחנו יכולים למצוא, ואני יודע שזה מאוד קשה, כשנדנים במרחבים כאלה, למצוא מאפיין סיגניפיקטיבי של התרבות המערבית לעומת המזרחית. כלומר, במה זה שונה? וניתן לומר, אני יודע גם שאפשר להקשות על זה כמה קושיות, אבל באופן כללי זה נכון, המושג של הקדמה הוא רעיון מערבי. זה התגבש במשך השנים, זה לא היה כך אולי מן ההתחלה, אבל בסופו של דבר, המערבי סובר שהעולם משתנה, הוא ודאי צריך להשתנות וכדאי לשנותו, בעוד שהאינטואיציה הבסיסית של המזרח היא שהקביעות היא האידאל. ניתן לזה אפילו כדוגמה, אם תראו, יש אגרטלים סיניים מלפני 400 שנה, מאוד מאוד יפים, מפותחים מאוד, ויש גם אגרטלים סיניים מלפני 3,000 שנה, מאוד מאוד מפותחים, בדיוק אותו דבר. כלומר, יש איזה מין רצון לשמר איזשהו אידיאל אומנותי שנחשב למקסימום, לאופטימום, זה מה שצריך לעשות.
כן. אם בעולם המערבי לפני היהודים, ביוון, למשל, היה רעיון של קדמה?
אז ביוון, בהחלט הדבר הזה הלך והתגבש, זה לא הדבר מובן מאליו. הרעיון של עולם מתפתח הוא בכל זאת רעיון יהודי שנקלט במערב.
לפני
כן היו ביוון, היו כיוונים שונים. זאת אומרת, בין האליאתים להירקליטאים, היה גם כן איזה ויכוח בנושא הזה. כן? ההירקליטאים דיברו על זרימה מתמדת, על כל פנים. לא דיברו על מטרה. כן? אבל מהר מאוד נקלטו רעיונות, בין היתר מן היהדות, שדיברו על ההשתנות של העולם, על איזה מטרה. דיברנו על זה כשלמדנו על הגדה של פסח. בסדר. אבל בסופו של דבר זה נקלט שם, זה לא נקלט במזרח. ואני רק רוצה להגיד אולי עובדות היסטוריות מעניינות, במזרח כל ההמצאות של שהופיעו במערב ערב המהפכה התעשייתית ושאפשרו את המהפכה התעשייתית, כל ההמצאות האלה הומצאו כבר 500-600 שנה לפני כן בסין. כלומר, כבר במאה ה-11 בסין ידעו מה זה דפוס, מצפן, מפת השמיים, זכוכית מגדלת, מה? אבק שריפה. וגם שלחו אוניות לטור עד חופי ערב ואפריקה, חזרו האוניות, וכשר סין שרף את האוניות. כלומר, הוא היה מאוד סקרן לדעת מה יש שם, הסקרנות באה לידי סיפוקה, זהו. ומה עשו מאבק השריפה? עשו מזה זיקוקין. מה עשו מהמצפן? עשו איזשהו כלי מיסטי. מה עשו ממפת השמיים? ציור בביתו של הקיסר. כלומר, בסופו של דבר, הסיני איננו סובר שאם הוא גילה משהו חדש, הוא גם צריך לשנות את העולם בגלל זה. בעוד שהמערבי, ברגע שהוא מגלה משהו חדש, שואל את עצמו איך נשנה את העולם עם הדבר הזה, מה שיוליד את המהפכה התעשייתית במאה ה-19 והקדמה העצומה במאה ה-20. בסופו של דבר, אני מדבר בגדול מאוד. והשאלה היא מי צודק. האם מי שאומר שהעולם צריך להיות קבוע, או שאומר שהעולם צריך להתקדם? כשאנחנו מסתכלים בספר בראשית, בפרק א', אנחנו רואים שהעולם נברא פעמיים. פעם אחת בשלושה ימים, ועוד פעם בעוד שלושה ימים. נכון? זוכרים את זה. ביום הראשון נברא האור. ביום השני הרקיע והים, וביום השלישי היבשה והצומח. מה שיש. מסתכלים ביום הרביעי, חמישי, שישי, אותו דבר. ביום החמישי נבראו המאורות. מה זה מאורות? זה אור בתנועה. מה זה, ביום החמישי עופות ודגים. מה זה עופות ודגים? זה רקיע וים חיים. זה החלק החי שבים והחלק החי שבים. המתנועע שבאוויר, וביום השישי נבראו צמחים בתנועה, קוראים לזה בעלי חיים, ואדמה בתנועה זה האדם. זה פחות או יותר מה שנברא. אם כן, אנחנו רואים שיש לנו שתי שכבות של מציאות, עולם סטטי ועולם דינמי, שני מתוארים במעשה בראשית. עם הבדל אחד קטן, בין, אחרי היום השלישי לא קורה שום דבר. אחרי היום השישי יש שבת. השבת מהווה מטרה. כלומר, העולם הדינמי הוא גם עולם שעשוי להגיע למטרה, העולם הסטטי איננו מבקש לו מטרה. עד כאן מובן? מה? אחרי יום שלישי אין שבת. עד רבה. אפשר לעשות הבדלה עד סוף יום שלישי. אבל אין שבת. והשאלה היא רק מה עושים בשבת. לא עושים שום דבר. כלומר, בשבת העולם הדינמי מגיע סוף סוף למנוחה הדומה למה שיש בעולם הסטטי. יוצא שהשבת מהווה סינתזה בין שני העולמות. בין העולם הסטטי לבין העולם הדינמי. השבת היא בעצם היום של עם ישראל. כלומר, אם אנחנו נאמר שהעולם המזרחי מתוודע למשמעות של העולם הסטטי של שלושת הימים הראשונים, והעולם המערבי מודע לצורך בקדמה, עם ישראל מהווה איזה מין נקודת מפגש בין שתי ההכרות האלה, בין העולם המזרחי לעולם המערבי, כששבת הוא בן זוגו, היא בת זוגו של עם ישראל. יש גם שאלה, אז בשביל מה בעצם כל כך לעבוד קשה, אם בסוף זה בשביל לנוח? זה כסיפור הידוע על אותו אדם שדג דגים. מכיר את הסיפור? הקוקוסים? מה הוא עושה עם הקוקוסים? נו. ואז תוכל לשבת בלכם. בדיוק זה העניין. כן, אז אותו דבר עם אותו אדם שדג דגים, ואז מישהו עובר ואומר לו, אולי אתה תשתמש ברשת, ואז תוכל לדוג יותר דגים. בשביל מה שאני אדוג יותר דגים, כי אז תוכל להרוויח כסף, ותוכל גם לקנות איזו ספינה קטנה וללכת ללב ים, איפה שיש הרבה דגים. ואז מה יקרה? אז אתה תקים מפעלים לדגים, ואז מה יקרה? אז אתה תהיה עשיר גדול. וכשאני אהיה עשיר גדול, אז מה אני אעשה? אתה תוכל לשבת בשקט ליד החוף ולדוג דגים. אז זה מה שאני כבר עושה. כן? זה אותו סיפור עם הקוקוסים, אני מבין.
כן.
יש גם בנסיך הקטן סיפור דומה. כן? טוב, על כל פנים, מה זה אומר? זה אומר שיש הבדל בכל זאת בין מנוחה שבאה בעקבות המעמל לבין מנוחה שאיננה רוצה בעמל. מתוקה שנת העובד. אין מי שעובד, המנוחה שלו יש בה מתיקות, כי היא כוללת בתוכה גם את המעלות של התנועה. ברור. אז זה לגבי השבת. יוצא לפי זה שמובן מדוע המקובלים מתחילים את השבוע ביום רביעי. נכון? מתי מתחיל השבוע של חכמי הקבלה? ביום רביעי. רביעי, חמישי, שישי, זה החלק של השבוע שמכין את השבת. ואז מתעלים בנפש, רוח, נשמה. ויום ראשון, שני ושלישי, הם הימים שבהם קולטים ביום הראשון את ההערה של הנשמה של השבת, ביום שני של רוח, ביום השלישי של הנפש. יוצא שהמעבר בין שלישי לרביעי, זה בערך עכשיו, זה המעבר בין נפש לנפש. כלומר, כאן אנחנו פותחים את השבוע. וזה מובן, כי יש פה תנועה לקראת השבת, בעוד שהעמדה של תחילת השבוע זה עמדה פסיבית. אני מקבל את ההערות של השבת הקודמת, וגם ההלכה מכירה בזה, בכך שהיא אומרת שאפשר לעשות הבדלה עד סוף יום שלישי. טוב, האם יש רמז בתורה לחלוקה הזאת? הנה, אלה הרי לפניכם, מקור מספר 1. בבראשית פרק י' א'. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ויהי בנוסעם. כלומר, יש קבוצה שהחליטה לנסוע. כשנוסעים, מה זה אומר? זה אומר שאני לא מרוצה ממה שיש כאן, ואני מצפה למצוא משהו יותר טוב שם, שאם לא כן, לא הייתי נוסע. אם שם יותר גרוע או שווה למה שיש כאן, בשביל מה לי לנסוע? אם כן, הנסיעה מראה על הרעיון של הקדמה. כאן התחילה הקדמה. והיא בנוסעם מקדם. איפה זה קדם? אז לאן הם נסעו? למערב. כלומר, הנסיעה מן המזרח למערב היא ייסודה של התרבות של הקדמה, דהיינו התרבות המערבית, במובן הרחב של המילה. ואם כן, זה כבר ראשית ההפרדה של העולם. וימצאו בקעה. אם הם מצאו, מה פירוש המילה בקעה? איזה סוג מקום זה? מקום שטוח. בקעה זה מקום שטוח ונמוך, לא עמק. כן? הרבה פעמים מתבלבלים בזה. הבקעה הוא מקום שטוח. בארץ שנער, וישבו שם, מצאו את הבקעה. סימן, שאם הם היו, אם הגיעו לבקעה, איפה הם היו עד עכשיו? בהר. נכון, מצד מזרח לבבל, שם נמצאים הרי זגרוס והרמה האיראנית. אז הם באו משם והגיעו למקום הזה. אגב, רשי אומר, מה זה ויהי בנוסע מקדם? ששם ישבו. איפה הם ישבו? בואכה ספרה הר הקדם. הר הקדם, ככל הנראה, מדובר על הרי אינדוקוש, שהם על הגבול בין החלק המזרחי לחלק המערבי של העולם. ומשם הייתה התחלה של הנדידות של העמים, אלה למזרח, אלה למערב. אז פה מדובר על החלק שנסע מערבה, והחליט לייסד תרבות שמתחרה באלוהות. כן, הרי מה הם התחילו לבנות שם? הם החליטו לבנות מגדל שיגיע עד השמיים. אם אני הייתי רוצה לבנות מגדל גבוה, והייתי רוצה שהוא יהיה כמה שיותר גבוה, הייתי בונה אותו לא בבקעה אלא בהר. והם החליטו לעזוב את ההר, לבנות שם את המגדל שלהם. יש גם קושי נוסף, כדי לבנות מגדל כזה צריך אבנים. בבקעה אין אבנים, יש אדמה. אז הם היו צריכים בשביל זה להמציא את הלבנה. כלומר, אבן מלאכותית. מה הם רצו? הם רצו פשוט להחליף את האלוהות. לעשות את ההר שלהם. אמנם הבורא עשה את ההרים שלו. אנחנו רוצים לעשות את ההר שלנו. זה היסוד של המרידה הפרומטאית. כן, הרי הם השתמשו בשביל זה באש. ויאמרו איש אל רעהו, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. כלומר, הם ראו שההצלחה הטכנולוגית היא הישג בלתי רגיל, הם משתמשים בהצלחה הטכנולוגית שראשיתה באש כדי למרוד. ומכאן התגלגל המיתוס היווני של פרומטאוס, שגונב את האש מן האלים, נותן אותו לאדם ונענש על כך. כלומר, ההצלחה האנושית נחשבת במידה מסוימת למרידה. המייסד של הרעיון, לפי חז"ל, הוא מי שמוזכר בתורה בשם נמרוד, והוא, הנמרוד הזה, אפשר לומר, היה אדם עם אידיאולוגיה עמוקה מאוד, על כל פנים עם אידיאליזם גדול. נמרוד, לפי, אני כאן מקצר מאוד כי זה לא הנושא שלנו, נמרוד היה אדם שהחליט, כלומר, הוא התבונן בעולם, והוא ראה שהמצב של העולם רע. אמר לעצמו, אם המצב של העולם רע, צריך לחפש מי שאשם בזה. אם המצב של העולם רע, אשם בזה מי שברא את העולם. הפתרון הוא, אם כן, להתנתק ממנו, לבנות אלטרנטיבה לשלטונו. זאת השיטה. איך המגדל עושה את זה, זה לא הנושא של השיעור כעת, אבל זאת הייתה התוכנית שלו. באותו זמן חי אדם, לפי המדרשים, בן דורו, שמו אברהם. אברהם אף הוא מצטרף לבוני המגדל. אומר רבי אברהם בן עזרא, אברהם מבוני המגדל היה. זאת אומרת שאברהם, שכנראה היה אדם טוב, רצה לתקן את העולם ואמר, סוף סוף יש מישהו שבא ועושה את זה. מורד באשם. אבל הוא ראה את התוצאות, וכנראה הוא הבין שיש כאן איזושהי טעות. כן, המדרשים אומרים שכאשר אדם היה נופל מן המגדל ומת, לא היו שמים אליו לב, בעוד שאם לבנה הייתה נופלת, היו כולם יושבים ובוכים ואומרים, מתי תעלה לנו אחרת תחתיה. אם כן, המפעל הכלל האנושי הפך להיות יותר חשוב מהאנשים הבונים אותו. כן, אתה בונה, נגיד, תעלה, ואתה רוצה שהיא תיגמר מהר, כדי להוכיח שהמשטר שלך הוא יותר טוב, אתה עושה אותה פחות עמוקה ממה שצריך, כך שהאוניות לא יוכלו לעבור, אתה מפברק את התאריך של התחלת הבנייה ושל סוף הבנייה, אבל בסוף זה נכנס בתוך תוכנית החומש. זה שבשביל זה יש כמה מאות אלפי אסירים שמתו, הדבר הזה הוא משני. זאת השיטה של נמרוד. לכן, מתוך כך, החליט, כל זה ביילומור כנל, נכון? אז בסוף, אברהם כנראה הבין שזה לא עובד, ולכן הוא הגיע לאבחון אחר. הוא אמר, המצב של העולם גרוע, מפני ששכחו את מי שברא את העולם. ולכן, האסטרטגיה של אברהם היא למרוד במורד כדי להשיב את מלכות השם, ומתוך כך לפתור את בעיות העולם. כן, בבקשה.
יש ספר חיצוני בשם קדמוניות המקרא, שהשתמע בלטינית, ושם מסופר בין היתר הסיפור הזה, ושם נבחן שהעולם מלכתחילה, מעניין, סירב להשתתף בבניית המגדל, אבל כפי שניסו להכריע אותו להשתתף בבנייה, ולכן, דווקא בגלל זה, לפי הסיפור הזה, אברהם מושלח לכבשן
אש. יפה. טוב, עוד נדבר על זה, בגרסה שאתה מביא. כעת, מה שאני מעוניין זה לקדם את הלימוד על דתות המזרח. תרשה לי. עכשיו, אם כך, מובן שההופעה של עם ישראל בתורה היא על רקע מגדל בבל. אז זה מתחיל לענות לנו על השאלה מדוע היהודים אינם במזרח. כי לפי הסיפור הזה, יוצא שהמזרח לא השתתף במרידה. אבל אז, נשאלת השאלה, אז האם באמת, לעולם, לא יהיה לעם ישראל מה לומר שם? אנחנו רואים דבר מעניין, שבמשך כמעט 4,000 שנה, מאז אברהם אבינו ועד היום, עם ישראל הסתובב בכל החלק המערבי של העולם. ברמה זאת או אחרת, הסתובב שם. ומה הוא עשה שם? הוא תיקן את החטא של המרידה, את חטא מגדל בבל. כיוון שכנראה סיימנו את עיקר העבודה, הגיע הזמן שנשוב לכאן, ושבנו לכאן. השאלה, מה עושים מכאן ואילך? מכאן ואילך התחיל תהליך אחר, והוא המשיכה של המזרח. יש לשים לב שבכל התקופה הקולוניאלית, שבה המעצמות שלטו במזרח, הם לא התעניינו בתרבות המזרחית, חוץ מכמה אנתרופולוגים. הייתה הרגשה של עליונות של התרבות המערבית. דווקא אחרי התפרקותה של האימפריה הקולוניאלית, והכשל המוסרי האדיר של העולם המערבי בגלל השואה, ומלחמת העולם השנייה, אז נוצר מצב פרדוקסלי שדווקא המשעבדים של אתמול, מוקסמים מן התוכן שנמצא אצל המשועבדים של אתמול. כן, ומחפשים במערב, מחפשים במזרח פתרון לשאלות הקיומיות. היום כל בחור צעיר במערב ששואל את עצמו שאלות רציניות, שוקל לפחות את האפשרות לנסוע להודו. ועם ישראל ודאי שותף לדבר הזה, וזה חלק מן המסלול ההכרחי של כל בחור זעיר בורגני במעלה בחברה הישראלית. שאחרי שהוא גומר את הבגרות, גומר קורס קצינים, גומר את השירות, לפני שמתחיל הסמסטר, יש מספר חודשים חייבים לעשות, זה חלק מהקורסוס, קצת לבקר בהודו. ברור, אם אחרי השירות הצבאי, הבחור הלך לעבוד, פתח עסק למשל, ההורים המתביישים מאוד, סוגרים את התריסים ונוסעים לחוץ לארץ, כדי שלא ישאלו אותם איפה הבן שלכם. ברור? כי זה בושה. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שיש התחלה של פעולה, הייתי אומר פרק שני של ההשפעה של עם ישראל על האנושות, שהוא מתחיל עכשיו כלפי המזרח. אנחנו שולחים את הסנוניות שלנו, כלומר, את הצעירים הישראלים, למפגש ראשוני עם התרבות המזרחית. כך שאפשר לומר שבאלף שנים הקרובות, כנראה שהמפגש עם המזרח יהיה הנושא המרכזי מבחינה רוחנית. מובן? עכשיו, השאלה היא, מה קרה במזרח? כלומר, על פי התורה, מה? 1,000 שנים, למה לא? 500, דעת מה רוצה, זה רוצה לקצר. עכשיו, יש לשאול... כן, בדיוק. לא, אפשר לסדר את זה. היום יש אפשרויות של השפעה שמינם מצריכות דווקא גלות לשם. פעם היה צורך בגלות ממש. כלפי המזרח היום, ובמיוחד עם כל האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו היום, אין צורך דווקא בהגליה של עם ישראל לשם חלילה. השאלה, מה זה, הייתי באמצע משהו, יצא לי, כן, איך התורה שופטת את המזרח? אם אמרנו שהמערב חוטא בחטא של מגדל בבל, מהו החטא של המזרח? החטא הוא פשוט מאוד. החטא הוא חטא השכחה. קוראים לזה דור אנוש. זה חטא קדום יותר. דור אנוש. כן, הרי בתורה מסופר שלאדם הראשון היה בן ושמו שט, שממנו הושתת העולם. לשט יש בן ושמו אנוש. אנוש הוא, לפי המסורת שלנו, הוא ממציא הדת. הוא זה שימציא את הדת, כתוב מפורש בתורה. ויקרא את שמו אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. הוא חל לקרוא בשם השם, זה הרגש הדתי, הפולחן, או נגיד בשפה שלנו, עבודה זרה. כלומר, אנוש הוא ממציא האלילות. איך התחיל הרעיון של פולחן? מדוע האדם זקוק לפולחן? הוא זקוק לכך משום שהוא התרחק. אדם הראשון אין לו עבודה דתית, גם לשת לו. הקרבה לאלוהות היא כל כך גדולה שאין צורך בתזכורת. הדת היא בעצם בנויה על הצורך להזכיר. יוצא שהשכחה מתחילה עם דור אנוש בגלל המרחק מן הראשית. אנוש פירושו בעברית שכחתי. נכון? נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. לנשות בעברית זה לשכוח. אנוש, אני שוכח. נשייה, כן? תהום הנשייה. כלומר...
למה אנושות יצא מזה?
כי האנוש הוא שוכח. כמו שכתוב, צור ילדך תאשי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותך שכחן. זה טבעו של האדם. הקדוש ברוך הוא ברא בריאה שוכחת. כן? צריך להתמודד עם זה. כי איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן תורה... למישהו יודע שהוא ישכח אותה. צור ילדך תאשי, ותשכח אל בכל אליך. איך הקדוש ברוך הוא לקח על עצמו את האחריות הזאת, לתת תורה נצחית, לאנושות ששוכחת אותה? זו שאלה גדולה. אבל, כפי שאמרתי, זה לא בדיוק הנושא שלנו, אבל החטא של המערב, של המזרח, סליחה, הוא חטא השכחה. יש פסוק בספר תהילים, ישובו רשעים לשאולה, כל גויים שכחי אלוהים. יש שכחה. ואילו בספר דניאל, עם ישראל נקרא עם יודעי אלוהיו. אז אם כך, אחרי השכחה, יש תפקיד, יש איזו עבודה של להזכיר. אז אחרי שאנחנו התמודדנו עם היותר דחוף, דהיינו המרידה, אנחנו מתמודדים עם החטא היותר קדום, הלא הוא השכחה. כן. לצורך זה, על פי זה מובן גם מדוע, הנטייה, של העולם המערבי היא לתת לבורא שם. בעוד שהעולם המזרחי משתדל שלא לתת שם. כי אם יש שם, יש למי לפנות. אם אין שם, אין למי לפנות. אולי תסתכלו לרגע אחד במקור מספר 8. התאו, או הדאו, תלוי, שאפשר לדבר עליה, התרגום הזה, זה תרגום שהוצאתי מהאינטרנט, אבל אפשר גם, יש תרגום אחר, התאו שתוכל לכנותו, במילים אחרות, לתת לו שם, איננו התאו הנצחי. השם שאפשר לתת לו, איננו השם הנצחי. זו שאין לה שם, היא המקור של השמיים והארץ. זו שיש לה שם, היא אם כל הדברים. לכן יש להכיר בקיומו של אי-קיום, כדי שנבין את משמעותו. ויש להכיר בקיום, כדי שנבין את תוצאותיו. השניים זהים, אך לאחר שנוצרו שמותיהם שונים. טוב, זה בספר הדאו דה צ'ינג, זה הפרק הראשון. ככה פותח הדאו דה צ'ינג. מי כתב את הדאו דה ג'ינג? לא, לא מאו דזדונג, אני רוצה. לא. לאו צה, נו. לאו צה, הוא זה שכתב את הספר הזה. לאו צה חי בתקופה של אנשי כנסת הגדולה, בערך. אולי אפילו קצת לפני כן, הוא מבטא בצורה מרוכזת את הרוח המרכזית שיש במרחב הסיני. אז שימו לב שהוא אומר שאין לאלוה שם. דאו פירושו אגב, דרך, כן, דרך. אז אין פה שם. יוצא לפי זה שיש פה שכחה. פעם שאלתי אדם מאומות העולם שהיה מומחה גדול בטאויזם. וכשלמדתי איתו את הפרק הזה בדאו דה צ'ינג, שאלתי אותו, תגיד, האם היו בסין אנשים שידעו את שמו של הטאו? אז הוא אמר, תראה, היו אנשים שאמרו עליהם שהם יודעים, אבל הם עצמם לא אמרו את זה. אגב, השאלה היא לכאורה, היא בכלל לא במקומה, לטאו אין שם. אמרתי לו, אתה יודע שאצלנו, ידיעת שמו של הקדוש ברוך הוא, זה דבר מאוד מהותי. עד כדי כך שמשה, כשהוא עומד בסנה, אומר, בסדר, אני הולך לבני ישראל, אני אגיד להם שאלוהי אבותיכם שלח אותי אליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? כלומר, משה ידע שאצל בני ישראל, אם הוא לא ייתן שם, לא יקבלו אותו. כלומר, ידיעת שמו של הבורא היא משמעותית. כי השם גם מורה על כיוון, על מטרה. כמו שבעברית, כשאומרים את המילה שם, מתכוונים בין היתר למטרה. מה? למטרה. כשאומרים, לשם מה? לאיזו? מטרה. אם כך, אנחנו רואים נטייה בכל המרחב המערבי, מהאסלאם ומערבה לתת שם. קוראים לו אללה, קוראים לו תאוס, דיו, דיו, דאוס, איך אומרים בגוד, גוט, איך אומרים ברוסית? לא משנה. בו. אומרים כל מיני מילים, כן? מה שאין כן, במזרח אין שם. אבל מה יש כן? יש כבוד. כלומר, יש איזה מין ידיעה שיש מקור לכל החיים, לכל החוכמות, לכל היופי, לכל היש. אבל, נגיד את זה בשפה מודרנית, הוא לא רלוונטי. אפשר לומר שהוא אפילו מת, או שהוא התפרק. למשל, בהינדואיזם, שזה מרחב תרבותי אחר בכל זאת, ההנחה היא שהעולם התהווה מהתפרקותו של אברהמה. כן? אברהמה התפרק, מזה נוצר העולם. בבודהיזם עוד יותר קיצוני, אין בכלל. אין אלוהים, אין כלום, יש עין מוחלט. אבל אפשר באופן פסיכואנליטי לקשור את זה לרעיון של רצח האב. רצח האב בתור מייסד הזהות. כלומר, האדם רוצח את אביו, זה המשך של תסביך אדיפוס, ועל ידי הרצח הזה הוא רוצה לזכות בקיום, אבל יוצא שהקיום יסודו באיזשהו חטא קדמון. ולכן צריך לחפר על עצם הקיום, ומכאן הנטייה אל האפסיות. מה? יש טרנד כזה של מוות. מה? אפסיות. זירו. גורנישט. כן? זה כתוב בפורש בפרשת תצווה. כן? שצריך, ועשית לא, קרקוב מתחת לזירו. נכון? כתוב? כן, במזבח. כתוב מתחת לזירו. טוב, לא משנה. אז זה אומר, אם כן, השכחה הזאת מהווה יסוד של ייאוש בתרבות המזרחית, ומכאן גם לנטיות של ייאוש שאנחנו מוצאים בתוך המרחב ההוא. בסדר? יוצא ש... כן, בבקשה. לא. למה? לא, אני לא יכול לעשות את הטקסט. אני עכשיו לא לומד אותו. הוא אומר שיש מי שאין לו שם, ויש מי שיש לה שם. כן. כן, בדיוק.
יש בזה משהו.
לא אמרתי שאין בזה משהו. השאלה היא מה המוקד, מה מרכז ההכרה של המזרחי. דווקא ההיעדר של השם, הוא העיקר. או נגיד את זה אחרת, או שאין טרנסנדנטיות, או שהיא לא רלוונטית. עכשיו, יוצא לפי זה שבתנך היינו קוראים להכרה האלוהית של המערב בשם שם, ושל המזרח בשם כבוד. הבה נסתכל בישעיהו פרק נ"ט, זה במקור מספר 2.
אנחנו בורחים
אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע אם אנחנו בורחים לתת כינוי. אני אמרתי שאני לא יודע. אתם יודעים יותר ממני. אני בינתיים קורא את מקור מספר 2 בישעיהו. אולי אחר כך אני אדע מה שאתה יודע. כן. לא זכיתי בינתיים לבוא לשיעור שלך, כי אני צריך לתת שיעור במחניים, אז אני אשמח. אבל טוב, מקור מספר 2. פרק נ"ט, פסוק י"ט. ויראו, מלשון יראה, ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. קודם כל אתם רואים שפה הנביא מחלק בצורה ברורה. במערב המטרה היא לראה את השם, ואילו במזרח הכבוד. כי יבוא כאן ההר צר רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל. זאת אומרת, כשתושלם העבודה הכפולה הזאת, של ידיעת שם במערב וכבוד במזרח, אז היהודים יאמרו ברוך שם כבוד. מלכותו לעולם ועד. אז זה קצת עונה על השאלה שלך. היהודים בורחים ולא בורחים כאחד. כלומר, דעת האלוהות היא דינמית. קרבה וריחוק כאחד. יראה ואהבה. הסכנה שיש בנתינת שם זה העבודה זרה. הסכנה שיש בכבוד זה האתאיזם. מובן?
איך הרב מגדיר את המושג הזה כבוד כאן?
הכבוד זה ההפשטה המוחלטת. זאת נטייה שנמצאת בפילוסופיה, יש לה התחלה מסוימת באסלאם, והיא מגיעה לקיצוניותה בבודהיזם. בסדר? כלומר, עד כדי כך שהבודהיזם מהווה דת אתאיסטית. סליחה. טוב. עכשיו, אולי צריך להסביר, אז יוצא לפי זה שיש לנו פה עבודה כפולה של ידיעת השם וידיעת הכבוד ולמזג בין שתי ההכרות. עכשיו, אולי צריך להבין קצת רקע של הדברים האלה. מה המקור ההיסטורי של הדתות המזרחיות? אז נעשה קצת איזושהי סקירה קצרה. כמו הרבה מאוד דברים, הכל מתחיל עם סילוק השכינה בחורבן בית ראשון. כן, בחורבן בית ראשון אנחנו רואים שהעולם נמצא במצב של ריקות. ואז צצות בעולם כולו אלטרנטיבות לנבואה. רק שנייה, יש שם גליל כזה, את רואה פה על הפסנתר? כן. יפה, תודה רבה. סליחה. כן. בערך החל משנת 500 לפני הספירה, דהיינו בזמן גלות בבל, אנחנו רואים שפתאום ביוון קמה הפילוסופיה היוונית, יוון הקלאסית. באותו זמן בפרס הרוחניות של זרתוסטרה, באותו זמן פחות או יותר הבודהיזם של גאוטמה סידרטה, באותו זמן פחות או יותר הטאויזם והקונפוציאניזם בסין. כשמדובר סך הכל במרחבים תרבותיים שבקושי היו במגע אחד עם השני. וכל זה קורה בתוך 100 שנה בערך אחרי חורבן הבית הראשון. מבחינה יהודית אנחנו נאמר, סילוק השכינה גרם את הצורך של האדם למלא בסולמות את המרחב הריק שנוצר בסילוק השכינה. יותר מאוחר נוצרה מזה הנצרות, ועוד יותר מאוחר מזה נוצר האסלאם. כל אלה הם תולדות של הסילוק הראשוני הזה. ומי שדיבר על זה כבר היה ירמיהו הנביא במקור מספר 3. השם עוזי ומעוזי. כן, פרק ט' ז' פסוק י' ט'. השם עוזי ומעוזי. ומנוסי ביום צרה. אליך גויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בם מועיל, היעשה לו אדם אלוהים ואימה, לא אלוהים. לכן הנני מודיע מהפעם הזאת, הודיעים את ידי ואת גבורתי וידעו, כי שמי השם. כלומר, הירמיהו שהוא בסוף הנבואה, בסוף המקדש הראשון, חש שהעולם עומד לעבור שינוי. מצב שבו יערור על כל המסורת הקדומה יותר. המסורת הקדומה יותר היא פשוט האלילות הפשוטה, כפי שאנחנו פוגשים אותה בתנך. מקצה הארץ ועד קצה הארץ. הפוליטאיזם. עכשיו, הפוליטאיזם קיים עד עצם היום הזה במזרח בגרסאות שונות. נגיד בהודו, היותר מצוי, ואני יודע שכאן אני פשטן ביותר, ההינדואיזם, עם השורשים העתיקים שלו בספרות של הוודה וכדומה. אבל על גבי זה, בסוף נוצרה, טוב, יעבדוך עמים. על גבי זה נוצרו אחר כך ריאקציות רוחניות. הבודהיזם במקור מהווה ריאקציה להינדואיזם. איזה מין שלילה של התרבות האלילית. במשך הדורות, הבודהיזם הפך בעצמו לאלילי, בגלל שהוא נקלט בחברה שלא הייתה מסוגלת לעזוב את האלילות. אז צריך להבין מהו הרקע של הבודהיזם. כאן יש מקור מעניין בספר אורות של הרב קוק, מקור מספר 4. הנועם האלוהי של, הנועם האלוהי הזה, המתלווה עם כל לגימה ולגימה של החיים. הוא מכשיר להביט על החיים ועל המציאות, בעין יפה ובשמחת צדיקים, להכיר כי כל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד. על מה הרב מדבר? על תקופה של השארת שכינה בישראל, כלומר ימי הבית הראשון, שבהם השאלה בשביל מה אני חי לא נשאלה. משום שכאשר החיים נעימים, אין אפילו שאלה על מדוע הם קיימים, הם בעצמם התשובה על השאלה. החיים הם החיים. ברגע שאני שואל את עצמי, בשביל מה אני חי, סימן שאני כבר לא כל כך חי. ולכן כל השאלות המטאפיזיות, מדוע אני חי, התחילו להישאל גם ביהדות, אחרי הפסקת הנבואה. מובן? כן, הקשר הבלתי אמצעי עם האלוהות גם יוצר בקשר בלתי אמצעי עם החיים. לכן אפילו המושג של עולם הבא לא היה קיים. בשביל מה העולם הבא? מה, העולם הזה לא טוב? כן. הנועם האלוהי הזה המתלווה עם כל לגימה ולגימה של החיים, הוא מכשיר להביט על החיים ועל המציאות בעין יפה ובשמחת צדיקים, להכיר כי כל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד. לעומת זה, העולם האלילי, העולם האלילי הקדמון, שאין לו נועם אלוהים חיים זה שממקור אורה של האידאה האלוהית העליונה, שבטבע היצירה של ישראל, איננו יכול להתיישב במנוחת החיים ושמחתם. כלומר, העולם האלילי בא מתוך מודעות גדולה מאוד לניגוד הערכים שיש בעולם. כלומר, האהבה והשנאה אינם יכולים להיות הופעות של מקור רוחני אחד. מוכרח להיות אל לאהבה ואל אחר לשנאה. אם כן, האדם נתון בפרק, עולם של קרע, קרע קיומי, בלתי ניתן לפתרון. עינו הרעה של העולם האלילי מוצאת בכל מקום הבתה רק מערה, וממלאתו זעף וחמה אכזריה על עצמו, על הווייתו, על הכל, והוא מוצא את עצמו מנוגד מעצמו אל עצמו. כל המיתולוגיה העתיקה היא מבטאת את הניגודיות הזאת, שהאדם חש בין כוחות חיים וערכיים מתנגדים זה לזה. ולכן יש כל הזמן מריבות בין האלים. למשל, לפי המיתולוגיה השומרית, איך התחיל המבול? האלים רבו ביניהם, זה עשה הרבה מאוד רעש ברקיע, הם קפצו לכל הכיוונים, הרקיע התמוטט, וככה היה המבול. כן, מה זה אומר? זה אומר שחורבן העולם בא בגלל שאין הרמוניה, אין הרמוניה בעולם. אז רואה הוא בגבור עליו המכאוב את הצלחתו לחיי שעה. עד אשר יעבור מן הארץ, רק באותו סגנון של חיים שאין ברוחו פנימה שום ניגוד ומעצור לכל התכונות הברבריות. לכן העולם האלילי העתיק הוא גם ברברי. אבל אי אפשר לכלוא את הרוח לגמרי. אני רוצה לתת לך דוגמה, רק מה זה העולם האלילי העתיק. אצל האזטקים במקסיקו, היה טקס באחד המחוזות, כשאין גשם, מה היו עושים? אם יש פה אנשים רגישים, אז אולי אפשר לצאת עכשיו. היו לוקחים בחורה וקושרים אותה במסגרת של עץ, והיו יורים בחיצים, כך שאדם היה מפרה את האדמה, מתוך תקווה שככה ירד הגשם. נכון? דוגמה מעניינת. כן, אפשר להביא עוד כמה דוגמאות, אבל זה אחת הדוגמאות. אבל אי אפשר לכלוא את הרוח לגמרי. הרי יש לאדם נשמה, והיופי הרוחני של האדם ומוסרו הפנימי תובעים את אלבונם בתרעומת נוראה שאינה נותנת מנוחה לנפשו. בייחוד, אחרי התבקר קצת, משון ביקורים, ההשקפה העולמית הכללית, המבקרת את החיים משני צדדיהם מתוכם ומברם. כלומר, אחרי שאדם כבר התחיל להבין שיש בחיים שלו תוך וחוץ. בגלל זה גם התפילה התחילה להיות פופולרית. האדם הקדום ידע יותר לעשות קורבן מאשר להתפלל. כי הקורבן הוא ביטוי לחיים החיצוניים, התפילה לחיים הפנימיים. החיים הפנימיים עוד לא כל כך התפתחו בזמן הקדום, לכן הקורבן הוא עתיק יותר מן התפילה. אבל ככל שהעולם מתקדם, האדם התחיל להבחין בין שני סגנונות חיים, ובתביעה מוסרית שהתחילה להתעורר בקרבו, לפיכך באה האליליות אל מחוו הבודאיות. כן? איך בודה התחיל את הקריירה שלו, אפשר לומר? הוא ראה את הסבל העולמי. ולכן הוא החליט שצריך לברוח אל מחוו. המחוו הוא, בסופו של דבר, הנירוונה, שהיא מוצאת את מגמת מנוחתה באפיסה ובאבדון המוחלט. יצא לי להיפגש עם בחורים ישראלים שהיו במנזרים בודיסטיים בתאילנד. עכשיו, המטרה של החיים הבודיסטיים זה לזכות להערה, לנירוונה, שהוא גם האפסיות. אבל זה דורש מאמצים של כל החיים כולם. מה יעשה בחור ישראלי שעוד חודשיים צריך להתחיל את הסמסטר? אז עושים קורסים מזורזים למערביים בתאילנד. אז אל תדאג, זה ילך מהר, אתה תזכה להערה. במשך שלושה שבועות אתה חי במנזר, חיים שקטים ונינוחים וצמחוניים. בלי אלימות, בלי לחץ, יש איזה מין שלווה. אחר כך, אתה מתכונן פשוט. אחר כך יש שלושה ימים שבהם אתה מתכונן, היו נכונים לשלושת ימים. בשלושה ימים האלה אדם נמצא בבידוד מוחלט. בבידוד הזה הוא לא רואה אדם. והיא ביום השלישי ביות הבוקר, ואז הוא זוכה להערה. מהו התוכן של ההערה הזו? לפי מה שאני חקרתי, זה סוג של מוות זמני. האדם זוכה בעצם למות. אבל מה הוא עושה אחר כך? אחר כך הוא חוזר. שאלתי את מי שהיה שם, אבל מה אחרי שזכית לדבר כזה?
מה המנגנון?
יש מנגנונים רוחניים, יש טכניקות, זה לא מסובך.
לא חימי.
מה?
לא,
לא, זה בלי גרס, בלי כלום. זה עובד. יש באדם נטייה רוחנית, אצילה, שאפשר לתת לדרור. אם אתה מפסיק להתבונן בכל מיני שטויות שבעולם, ואתה מרוכז בתוך עצמך ומרוקן את הנפש מכל מה שמאמיס עליה, אז בסופו של דבר יש זרם של חיים שמתפרץ. והזרם הזה יש לו נוסטלגיה אל העולם העליון. גם כתוב אצלנו. כן? וגם הנפש לא תמלא, משל לבת מלך. שהנפש היא כמו בת מלך שנישאה לכפרי, והיא מתגעגעת תמיד אל הארמון של אביה. אז הכפרי הוא באדם טוב. הוא מביא לה, הנה, אשתי היקרה, הבאתי לך היום כבס. את יכולה לשחוט, אין בעיה. זה בסדר. הביא תפוחי אדמה חדשים, קרובים מהשדה. והיא כזאת עדינה, והיא לא יכולה לראות בכלל איך ששוחטים כבש, ותפוחי אדמה לא מקולפים, זה לא אומר לה כלום. כלומר, היא עדינה. אז כך גם הנפש. אז יש דבר כזה, אפשר להגיע לזה. השאלה היא, מה זה אומר? כלומר, אם באמת מודעים לדבר הזה, המטרה היא למות. אז שאלתי, באמת, את אלי שהיו שם, אמרו לי, כן, המטרה היא לחזור למצב הזה כמה שיותר, עד שבסוף מתים באמת. כלומר, המטרה היא להשתחרר, לצאת מזה, ולא לשוב יותר בגלגול, כי אם אתה מתאבד למשל, זה לא יעזור, כן? אז אתה תתגלגל, משום מה זה טוב. הקרמה, כל הזמן תמשיך לשלוט עליך. אבל אפשר לצאת מזה. עכשיו, מעניין מאוד, יש משהו דומה אצלנו, נכון? איך כתוב פרשת ויתחנן? ויהי. אני לא יודע אם זה צולם פה. לא, לא צולם. אז אני אגיד לכם בעל פה. ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך. כלומר, מדובר בהר סיני, שמעו משהו כזה, נכון? אגב, הישראלים שהיו שם אמרו שזה הזכיר להם את ההכנות להר סיני. אני לא יודע אם שמתם לב, השתמשתי בביטויים שיש בהם קונוטציה. טוב. ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך. קודם כל יש פה הבדל. למה זוכים בעיירה? לאור. למה זוכים בהר סיני? לקול. מה ההבדל בין אור לקול? אור הוא אימפרסונלי. הקול מדבר, יש עם מי לדבר. אז אני פוגש מישהו. שם אין עם מי לדבר. לכן גם אין שמחה. אתם ראיתם את החיוך של הבודה? ראיתם, לא? הוא מבסוט. קודם כל יש לו בטן מאוד גדולה, כי במזרח, איפה שאין מה לאכול, העושר מסומל על ידי הניפוח של הקרס. אבל יש לזה כמובן כוונות יותר פנימיות, והוא, הבודה, הוא מחייך. אבל מה החיוך הזה? האם זה חיוך של שמחה? זה חיוך ציני. החיוך הציני הזה אומר, אתה חושב שיש מה לדעת, אז תדע לך, אין מה לדעת. זאת האמת היותר עליונה. עד כדי כך שהמטרה של הדעת, זה מה שהם קוראים היציאה מן הבערות, זה להשתחרר מאשליית האני. האני צריך להיעלם. עכשיו, בואו נחזור להר סיני. והיא כשומחם את הכל, מתוך החושך. ומה אמר לנו הכל? הכל אמר לנו איך לגזוז את הציפורניים לפני שבת. איך לעשות חביתה. כדי שהיא תהיה קשרה. זה מה שהכל מצא לו לומר לנו. ותקרבון אליי כולכם, כל ראשי זקניכם ושוטריכם, ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו, ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה, למה נמות? עד כאן הציטוט. מה הם חשבו לפני ומה הם חשבו אחר? לפני הם חשבו שכדאי למות. מי לא ירצה למות? הרי זאת הדרך הבטוחה, היחידה, להיפגש עם מקור החיים. אז כדאי למות. איך אמרו הפלנגות במלחמת האזרחים בספרד? ויבה למוארת, יחי המוות. נכון? הפלנגות. כתוב להם פה, ויבה למוארת, יחי המוות. אז מה הם אמרו? לפני כן חשבנו שכדאי למות. אבל היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות. עכשיו גילינו שיש אפילו עדיפות לחיים על פני המוות. כמו שכתוב, החיים והמוות נתתי לפניך. נו, מה תבחר? ברור שבמוות. החידוש של התורה הוא בחרת בחיים. למען תחיה אתה וזרעך על האדמה. כלומר, יש המשך של חיות בתוך העולם הזה. זה חידוש עצום. שאפשר לחיות. הבודהיזם שלא זכה להתגלות הזאת, הוא הגיוני עם עצמו, הוא הולך על המוות בתור אידאל. כמובן. טוב, זה הצורה יותר קיצונית. יש כמובן רוחנויות מסוג אחר. כן, בבקשה. מה שאמרתי שהוא בחרת במוות הוא דבר טבעי, זה טבעי לנשמה. כלומר, לנשמה יש נוסטלגיה אל ראשיתה. במזרח זוכרים יותר שפעם הייתה משמעות לעולם מאשר במערב. אז לכן הנשמה משתוקקת. ברור שהנפש היא דווקא אוהבת את חיי העולם הזה. מי רוצה להתאבד? אף אחד לא רוצה להתאבד. מובן? טוב. אז זה מה שכאן אומר רב. אני ממשיך כאן בפסקה של הרב קוק. לפיכך בא, כן, זה 4 שורות לפני סוף הפסקה. לפיכך בא האליליות אל מחבו הבודאיות שהיא מוצאת את מגמת מנוחתה באפיסה ובאבדון המוחלט. כוס הקצף על החיים ומרירותם שהם תמצית המורגש של כלל המציאות עולה הוא על כל גדותיו. וכל כלי השכל והרגש, האמונה והדמיון מתמלאים בשאיפה אחת של חפץ החפצים, להיכחד ולהימחות, ואין שריד בזכר. זאת אינטואיציה בסיסית של הבודיזם. כמובן, יש הרבה מה להרחיב, ובחיים המציאותיים, הרי יש חברה בודיסטית, ויש מנזרים בודיסטיים. איך זה? זה קצת תמוע, לכאורה היה צריך שלא יהיה. אף עד בכן, יש. אז כמובן שהעולם מלא בסתירות ולא לנו אתמול. עכשיו, בהקשר הזה כדאי לקרוא את מה שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזר. אמר הכוזר, ואיך, זה טוב, אז זה התרגום של אבן תיבון, יש קצת קשיים איתו אבל נסדר. ואיך לא יפגים עליך אמונתך זאת? כלומר, האמונה שלך שהעולם נברא. מה שאומרים על אנשי הודו, כי מקומות יש אצלם ובניינים, וברור אצלם, הייתי בתרגום של אבן שמואל כתוב סיפורים, וברור אצלם כי יש להם 1,000 אלפי שנה. כלומר, ההודים מדברים איתך על היסטוריה בת מיליון שנה. האם הדבר הזה, יש מסורת הודית כזאת, איננו מהווה מבחינתך קושי? זה השאלה של מלך חוזר. יש הרבה מה לדון בזה, מה לכאורה הקושיה שיש כאן, אז מה? נגיד שזה נכון, שיש היסטוריה בת מיליון שנה, ומה כבר יכול לקרות? מה זה משנה? 6,000 שנה או מיליון שנה? בכל מקרה, העולם נברא. אלא מה שכנראה מפריע זה לא גיל העולם, כן? גיל העולם מיליארדי שנים מהמפץ הגדול וכדומה, זה כנראה לא מפריע לרבי יהודה הלוי. מה שכן מפריע לו, זה היסטוריה אנושית בת מיליון שנה. מדוע? לפי הגמרא במסכת סנהדרין, ההיסטוריה האנושית היא מהווה מחזור קצר של 6,000 שנה. 6,000 שנה זה ידידותי למשתמש. נגיד שאני חי 90-100 שנה. זה לא רע. כמה זה 100 שנה ביחס ל-6,000? זה רציני, נכון? זה מהווה חתיכה ראויה להתכבד. אם אני כולל בהכרה שלי את הזיכרונות מסבא שלי, ואני גם כולל את ההיכרות עם הנכדים שלי, הסך הכל המרחב הזמני שאני תופס בהיסטוריה הוא משמעותי. אני עשוי, לא אני אישית, אולי כל הדור, כמה דורות, לפעול פעולה משמעותית לשינוי העולם. אבל אם העולם זה היסטוריה של מיליון שנה, אז אין שום משמעות למה שאני עושה. כי גם אם אני אצליח לפעול פעולה שתורגש 20,000 שנה, אבל מה יקרה בעוד 100,000 שנה? בעוד 500,000 שנה? אף אחד לא יזכור מה שעשיתי. בעצם אין משמעות לכלום. אותו דבר יש למשל ביחס לאמונת הגלגול. האם היהדות מאמינה בגלגולים או לא?
שאלה מאוד מאוד חשובה.
שאלה מאוד חשובה. מאוד חשובה. טוב, יעיין נא כבודו בשאלות ותשובות מהרלב"ח, רבנו לוי אבן חביב, ששאלו אותו את השאלה הזאת לפני 500 שנה. שאלו אותו האם היהדות מאמינה בגלגול או לא. הוא אומר שזו שאלה חשובה ואתה אומר מה אכפת לנו. צריך להחליט, או שזה חשוב או שזה לא חשוב. האולם הזה מלא סתירות. עכשיו, מה שמעניין, שזה לא משנה כעת מה התשובה שלו, כן? זה שאלה, התשובה היא מורכבת, אולי בהזדמנות נדבר על זה, אבל מה שמעניין שזה בכלל יש שאלה. כלומר, גם היהודים שמדברים על גלגולים, כשמדברים על גלגול, לוקחים אותך לפינה, מדברים איתך בקול נמוך, ובשקט בשקט מספרים לך סוד גדול של הגלגול. לעומת זה, בהודו, זה בארוחת בוקר. אתה אומר, תגיד, מה אם הכסף שלוויתי לך לפני 34 גלגולים? מה, אל תדאג, בעוד 217 גלגולים זה יחזור. כלומר, חיי העולם הזה הופכים להיות חסרי ממשות. כי אם אני כל הזמן מודע למרחבים רוחניים גדולים, מקיפים מאוד, אז הלחץ לפתור את שאלות העולם הזה יורד. ולכן העולם נשאר בלי תיקון. כמו שפעם עזריאל קרלבך, העורך של מעריב, שאל את נרו. דיבר עם נרו שהיה ראש ממשלת הודו. ונרו דיבר איתו על כל הבעיות של הודו. אומר, יש בעיות כאלה, בעיות כאלה, בעיות כאלה. אז קרלבך שאל אותו, אז מה עושים? אמר לו נרו, רואים שאתה לא הודי. הודי היה שואל, מה להיות? לא מה לעשות. כי הרעיון שצריך לשנות משהו, זה משנה חלקי. אבל איך להתהוות באופן פנימי? כן, אז יש בזה יופי, אבל יש בזה גם זלזול. לכן אומר כאן רבי יהודה לוי, אמר החבר, היה זה מפגים על אמונתי, אילו נמצאה אמונה מחוזקת או ספר שמסכימים עליו הכל, מבלי מחלוקת במניין, ולא יימצא זה. כלומר, ההודים אין להם שום מסורת היסטורית. כשרוצים לדעת מתי ספר הודי נכתב, צריך חוקרים מן המערב שיעשו חיתוכים על פי איזה אזכור מקרי של איזה מלך שאנחנו יודעים עליו על קשר שהיה לו עם מלך אחר במערב באותו זמן, ואז אפשר לתת תאריך. לרוב הספרים של הפילוסופיה ההודית יש תיאוריות לגבי התיארוך שנעות בדרך כלל במרחב של 1,000 שנה. כן? יש אחד אומר, הספר הזה, כן, הוא משנת 1500 לפני הספירה. השני אומר, מה פתאום? הוא משנת 500 לפני הספירה. זה זז. אין שום חשיבות לתיארוך. כלומר, החוש ההיסטורי לא קיים בהודו. לכן הוא אומר, ולא ימצא זה, אך הם אומה מופקרת, ואין אצלם דבר ברור, והם מכעיסים את אנשי התורות בכמו אלה הדברים, כאשר הם מכעיסים אותם בצלמיהם ואליליהם ותחבולותם, ועוברים כי הם מועילים להם, ובוזים למי שאומר כי יש אצלו ספר מאת האלוהים, וחיברו בזה ספרים מעטים, חיברו מיחידים מבני אדם, נפתה בהם מי שדעתו קלה, כי קצת ספרי החוברים שכותבים בהם מנייני עשרות אלפי שנים וכדומה. כלומר, כשההודים כותבים על מאות אלפי שנים, הם אינם מתכוונים ברצינות, הם רק רוצים לבטל את הרעיון שיש משמעות למציאות. זה אגב, נכון. כן? דיברתי איתכם על אורובינדו? אורובינדו. לא, שרי אורובינדו, זה כדאי לידע. היה בתחילת המאה ה-20, אדם מהודו בשם שרי אורובינדו, שרי או שרי אורובינדו, שגדל באנגליה. זה מסלול חיים די דומה לזה של מהטמה גנדי. מהטמה גנדי. כן? והוא החליט לעשות איזה מין חזרה בתשובה אל ההינדואיזם. יום אחד, אחרי שהוא למד הרבה תרבות מערבית, פילוסופיה וכו', הוא אמר, נחזור אל המקורות, המקורות, ההינדואיזם. הוא הקים אפילו עיר שלמה ליד פונדישרי שבהודו, קרא לזה אורוביל, הוא ואישה יהודיה ממשפחת אלפסי, אבל שיש ויכוח לגבי מהותה, אם הייתה באמת יהודיה או לא, אבל ברור שהייתה יהודיה, קיבלתי על זה כמה הוכחות במיילים, ועל כל פנים, הוא כתב הרבה ספרים על התרבות ההודית, בשפה שבמערב אפשר להבין אותה. והוא הקים את האשרם שלו, איזה מין מנזר כזה, שבו אלפי אנשים מכל העולם כולו באו לחיות וכו'. ואחד הדברים הברורים שהוא מסביר, שכל הודי יאמר לכם, שאין דבר כזה אמת, אין דבר כזה דת אמת, אלא כל הדתות כולן הן השתקפויות של איזה אמת עליונה שמתפשטת כמו שהאור מתפשט על כמה אגמים וצובע את האגמים בצבעים שונים, אבל המקור של האור הוא אחד. ויוצא שיש אגמים שבהם המים צלולים, יש לפעמים אגמים עם מים מורעלים. אבל בסופו של דבר כל אלה אינם אלא אגמים. כך שאין הבדל בין נצרות, יהדות, בודיזם וכו'. הכל דייסה אחת גדולה, זה מאוד הודי לומר את זה. עכשיו, זה פוסט מודרניסטי אם אתה רוצה, זה גם נמצא אפילו באסלאם ההודי. כשהמוסלמים השתלטו על הודו, בהתחלה הם הרגו על ימין ועל שמאל, לא הצליחו להתגבר, בסוף החליטו לעשות סימביוזות. והחליטו שההודים הם חלק מעמי הספר, על אל-כיתאב וכדומה. ואז על המטבעות של חלק מהשליטים המוסלמים של אותם הימים, היה כתוב כך, במקום שיהיה כתוב, לאללה אילאללה ומוחמד רסולה, כתוב כך, הבלתי נתפס הוא אחד, ומוחמד הוא אבטר שלו. כן, זה, יכולים לתת איזשהו צבע הודי לאסלאם. טוב, אבל איפה היינו? כן, מה אומר אורובינדו? אז אורובינדו אומר את התיאוריה הזאת. מעניין, במלחמת העולם השנייה, שאלו את אורובינדו, תגיד, מה זה המלחמה הזאת? הוא אמר, זאת המלחמה האחרונה בין הטוב לבין הרע. יפה. כשהוא זיהה את הרע עם הנאצים, והטוב עם בעלות הברית. אין שום ספק. טוב. נגמרה מלחמת העולם השנייה, שאלו את אורובינדו, נו, האם הטוב ניצח את הרע? אז הוא ענה, אתם צריכים לחכות כדי לקבל תשובה עד שנת 1967. כך הוא אמר. בינתיים הוא מת. אבל ידידתו הצרפתייה היהודיה המשיכה לנהל, קראו לה האם, כן? המשיכה לנהל את האשרה, ובשנת 67 פרצה מלחמת ששת הימים, והיה שם בחור ישראלי, קצין בצהל, ששמע שיש מלחמה בישראל. אז הוא החליט שהוא חוזר להילחם, עוזב את המנזר, אבל לפני שהוא עזב, הוא ביקש ברכה מן האם. אז היא שמה את ידיה על ראשו, וקרתה תופעה, מאוד מעניינת, אבל היא קרתה, שרוחו של אורובינדו נכנסה בתוך הפה שלה, ושמעו את הקול של אורובינדו אומר, כל העמים משקרים חוץ מעם ישראל. סיפור אמיתי. אני גם יודע איך הוא הגיע אלינו. זה מעניין. כלומר, יש לפעמים איזה משהו שמתפרץ מעל מה שרבי יהודה הלוי מכנה כאן ההפקרות. יש אומה מופקרת. מופקרת לא במובן הרע, אלא במובן של היעדר ההשגחה. אגב, לכן הודו הפכה להיות המדינה הרוחנית ביותר בעולם. איזה מין מעבדה שבה אפשר לנסות כל דבר. כלומר, אין כמעט תנועה של הנפש האנושית שלא מצא את הביטוי שלה בהודו. אבל אין כיוון. וכאן יש נקודה מאוד מאוד חשובה שהייתי רוצה לדבר עליה. ההיעדר של הכיוון הוא משמעותי לציור מאוד מיוחד שמתואר כאן בספר הזוהר, במקור מספר 7. מקור מספר 7. אני קורא לכם פה מפרשת בלק בספר הזוהר. וייר בלק בן ציפור, בלק אויב רוחני של עם ישראל, הוא ראה. איך הוא ראה? רבי שמעון אמר, וייר, מהי ראייה חמה? ראייה ודאי ממש חמה במשקופה דחוכמתה, וחמה בעיניו. כלומר, הוא ראה בראיית החוכמה, וגם ראה בעיניו. חמה במשקופה דחוכמתה, כלומר, הסתכל בחוכמה, כמה דכתיב, כמו שכתוב, וישקף אבי מלך מלך פלישתים בעד החלון. מה זה בעד החלון? כמו בעד החלון נשקפה ותיבב אמסי סיסרה וכו'. טוב, תדלגו שתי שורות. בן ציפור. מה זה בן ציפור? אומר הזוהר, כמו שאמרו, אבל בן ציפור ממש. דהה, חרשוי הבו בכמה זינין דהו ציפור. כלומר, היה לו כישוף באותו ציפור. כלומר, בן. בן ציפור, הכוונה שהוא מבין על ידי ציפור. יש לבלק איזושהי ציפור שעל ידה הוא יודע את הנעלם. מה עושה הציפור הזאת? איך היא הייתה עשויה? אז אני מבקש כאן לדלג כמה שורות. אתם רואים בסוף העמוד, בסוף הפסקה, כלומר לא בחלק השני, אלא בחלק הראשון עדיין, כתוב בזיני חרשין דקס דאל, כלומר, בספר הכישוף של אותו מלאך, מצאנו, קדמאה הקדמון, אשכחן מצאנו. דציפר העדה, שהציפור הזאת, הוו עבדין לה בזמינים ידיען, היו עושים אותה בזמן ידוע, מכסף מערב בדהבה. מכסף מעורב בזהב. ראישה דדהבה, הראש מזהב, פומה דכסף, הפה מכסף, גטפוי מנחושת כלל מערב בכספה, הכנפיים היו עשויים מנחושת כלל מעורבת בכסף, גופי דדהבה, הגוף מזהב, ניקודין דנוצי בכסף, הנקודות של הנוצות מכסף, רגלין דדהבה, הרגליים מזהב, ושוויין בפומה, היו שמים בפה, לישן דהו ציפור, כלומר, במקום הלשון של הציפור הזה, ידוע. ידוע זה עצם של מת, שממנו עושים את הכישוף הנקרא ידעוני, וזה במקום הלשון, במקום הדעת. ועם זה היו עושים את הכישוף. אני רוצה קצת לצייר לכם מה שקראנו. אם כן, הייתה ציפור. עשויה עם ראש מזהב וגוף מכסף. נכון? יש פה משהו שהוא כזה וכזה. ומסביב כנפיים מנחושת. ויש קצת תערובת של זה בזה. כן, ציור מגמתי, כן, מה שנקרא במרחב המזרחי, הין והים. כן, כלומר, יש בעצם שני יסודות, כסף וזהב, שמעורבים זה בזה, זה מנסה ליצור אחדות. ואנחנו מכירים את זה מאיזשהו מקום, כן, מהיהדות, הרעיון של אחדות המידות. אבל, באמצע, במקום הלשון, דבר חי, יש עצם של מת. במקום דעת, יש ידוע. זה לא פורה. זה נשאר מערכת סגורה בתוך עצמה. כי האחדות היא מבחוץ, על ידי כנפי הנחושת. מובן? כלומר, אין אפשרות של פוריות, אין אפשרות של נצח. בגלל שזה עולם שאיננו מכיר בערך הטרנסנדנטי, ולכן לא יכולה להיות חדירה של חיים לתוך המערכת. לכן זאת מערכת שסגורה מסביב לעצמה, מימין לשמאל ומשמאל לימין, ואיננה מולידה. מובן? זה בעצם מה שיש לזוהר לומר לנו על זה. זה הזוהר מפרט איך הוא היה משתמש בו. אני מעמיד בחלון וכו', אני לא יכול לקרוא את הכל. אני רק רציתי לתת מושג. עכשיו, מאיפה באה החוכמה הזאת לבלק? אז כתוב שהוא שלח לבלעם לארץ בני קדם. מה זה בני קדם? כתוב, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות. וישלחם מעל יצחק בנו, בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. מה זה קדמה? מזרחה. מה זה ארץ קדם? מזרחה. מה זה מזרח של מזרח? מזרח הרחוק. כלומר, הכתוב רומז לנו על איזושהי השפעה של אברהם, על המזרח הרחוק, לכן לא ביחדי, הם מכנים את האלוה שברא את העולם בשמו של אברהם, נכון? ככה הם קוראים לו. ברהמה, כן? ברהמה. זאת אומרת, הם מכירים שהמקור הוא ברהמה, והם קראו את זה בתורה. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, אל תקרא בהי ברעם, אלא באברהם, אמרו חזל. כן, הם מרגישים שיש משהו שמחיה את זה. עכשיו, הדברים מבוארים כאן במסכת סנהדרין במקור מספר 6. תסתכלו במקור מספר 6, ארבע שורות לפני סוף המקור. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. אב שנתן לגטין, לגטין או אגטין זה צבאות, לבניו בחייו ושיגר זה מעל זה כלום, יש לו על זה כלום. בקיצור זה בקשר לוויכוח עם בני כתורה ובני ישמעאל. מהי מתנות? מהן המתנות שאברהם נתן? אמר רבי ירמיה ברבה, מלמד שמסר להם שם טומאה. שם טומאה. עכשיו, מה זה שם? זה כל מיני פורמולות, כן? כמו אברקדברה וכדום. ואברהם מסר את זה לבני קדם. עכשיו, נשאלת השאלה, אברהם אוהב את הילדים שלו, לא? אז למה הוא מוסר להם דבר תמה? מסביר הרב גץ, זכר צדיק לברכה, המקובל גדול, הוא אמר שבעצם הוא מסר להם דברים שהם תמאים לנו, אבל תאורים להם. ולמה זה תמה לנו וזה תהור להם? זה תמה לנו בגלל שזה איננו תובע מן האדם השתנות מוסרית כמרכז המהלך הרוחני. כלומר, אצלנו הנבואה תלויה בשינוי מוסרי. אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר, כלומר, לומד מכל אדם, כובש את יצרו ובשמח בחלקו. יש נוסחה מוסרית לקשר עם האלוהות, כי הרי צריך לשמוע קול, לא לראות אור. לכן צריך לדבר עם מישהו, צריך למצוא חן בעיניו. לכן גם הנבואה איננה אוטומטית. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, אני לא רוצה. ולכן, אבל אצל במזרח, זה פשוט מאוד. צריך להכיר את הטכניקה של המגע עם העולם הרוחני. והטכניקה של המגע עם העולם הרוחני היא בעצם שם טומאה. אמנם כדי להתעסק בעולם הרוחני ההוא צריך לעבור שינויים מוסריים מסוימים, אבל כדבר נספח ולא כדבר מרכזי. אתה יכול ללכת, אתה צריך למצוא, אני יודע. והשאלה היא מה זה השם. יש טכניקה שנקראת אצלם מנטרה. יש בה, יש איזה מין חוכמה כזאת של ידיעת שמות, מילים, שמהוות התבנית הבסיסית של הנפש של האדם העובד. ולמשל, הם אצלם משתמשים במילה אום, כן? אום, זה אחד מה-72 שמות של הקדוש ברוך הוא שיוצאים מפסוקים וישא ויבוא ויד בקבלה, אבל יש להם אחד מה-72 האלה, הם קיבלו. ויש לפעמים גם מנטרות יותר מסובכות. הייתה איזו אישה אחת שפעם בחורה שהגיעה לטיבט או לנפל, היא שאלה את אחד מהחכמים שם, היא אמרה לו למה, לא, למה זה הוא, היא אמרה לו שהיא רוצה לברר מה המנטרה שלה. ואז הוא אמר לה, מאיזה עם את? היא אמרה, אני מעם ישראל. אז הוא אמר לה, המנטרה שלך זה שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. ואז היא הייתה מאוד מרוצה, והיא הגיעה ללמוד במכון מאיר, וכו' וכו'. כן? אבל בסופו של דבר, צריך להבין שהמפגש עם המזרח, הוא בא להעשיר אותנו מאוד, משום שהוא מפגיש אותנו עם אותו יסוד שמבואר בספר אורות הקודש של הרב קוק, החיות העולמית. המודעות לזרמי החיים הגדולים שיש, זה דבר שאנחנו מוצאים אותו גם בספר הזוהר שלנו, וגם אצל בני קדם. ויחד עם זה, יש אצלנו תוספת שחסרה אצלם, זה האופטימיות של החיים, הכיוון שאנחנו יודעים להוסיף, שגם מוסיף את ה, אפשר לומר, קוצו של יוד של המוסר.
ייתכן שאנחנו לא פוגשים, כיהודים שם, בצד המזרחי, מעבר לקו הזה, בגלל שאלה שהכירו שם, הטרור, פשוט
נראו, התגוללו, אתה צודק, יש משהו שמבולל את היהודים שם. מה מבולל? תגיד המספר. קצת יותר מזה. הגלות שאנחנו גלינו הייתה באדום וישמעאל. אדום וישמעאל זה מהמשפחה. הכל נשאר במשפחה. אז גם כשהם רודפים אותנו, קרובי המשפחה שלנו, אבל אנחנו בתוך הבית. זה נותן לנו אפשרות של קיום, של הישרדות. כשזה בסין, זה הולך ונעלם. ברור, היהודים בקייפנגפו היו צריכים להוכיח לרשויות הסיניות שאין סתירה בין היהדות לבין הקונפוציאניזם. היה צריך להוכיח את זה. ונעשו כל מיני סימביוזות מוזרות. טוב, עד כאן להיום. השיעור הבא יהיה על נושא תורת הנפש. ברב קוק. כל טוב. שלום.